ברוכים הבאים לפודקאסט השני שלי באתר לרדת מארץ liveisrael.com שמעודד כל ישראלי חילוני, משכיל ובריא בנפשו לעשות את הדבר המתבקש ולרדת מארץ. למי שלא מכיר, שמי טני או איתן בעברית, יליד תל אביב ולפני 5 שנים עברתי ללונדון. אנחנו באמצע יולי ומזג האוויר בבריטניה נעים מאוד, בסביבות 22 מעלות, לדעתי הטמפרטורה האידיאלית. אני עכשיו יושב בסלון בבית, שמש קיצית, לידי מאיה, חתולה השמנה שלי שנועצת במבט ומחכה לארוחה הבאה. אגב, זו עונה מצוינת, אז אם אתם באים לבקר, אז תשלחו הודעה, יכול להיות שאפשר להיפגש. טוב, אז יש לי חדשות נהדרות להתחיל בהם, וקיבלתי את הסטטל סטטוס, שזו תושבות הקבע. וזה יהיה הנושא של החלק הראשון של הפודקאסט הזה. בחלק השני אדבר על התוכנית, או אתם יכולים לקרוא לזה, הצעדים שאתם המאגרים לעתיד אמורים לעשות כשתגיעו למדינה שחשקתם בה. ובחלק השלישי והאחרון, אענה על שאלה ששאלתם, והיא איך להגיר לחול ללא דרכון זר. אז מהי תושבות קבע ולמה היא חשובה? בדרך כלל כשמאגר עובר למדינה זרה דרך ויזת לימודים או עבודה, הוא נחשב לתושב זמני. הרי לאחר סיום תקופת הלימודים או העבודה, הוא אמור לחזור למדינת המוצא, אחרת הוא עובר על החוק. אבל בכל מדינה יש פרק זמן שלאחריו תושב זמני יכול להגיש בקשה לתושבות קבע. למשל, בבריטניה זה 5 שנים, בארצות הברית 10 שנים, אתם תבדקו במדינה שלכם. אבל בהנחה שאין למאגר עבר פלילי, אז סביר להניח שהבקשה תאושר. כלומר, מתושב זמני אתה הופך לתושב קבע שרשאי על פי חוק, תקשיבו טוב, לחיות במדינה ללא הגבלת זמן וליהנות משירותי הרווחה של בריאות ציבורית וכדומה. באופן מעשי, תושב קבע הוא אזרח לכל דבר, מלבד הזכות להצביע ולהיבחר, כלומר, אלה לא דברים חשובים במיוחד, כן? יתרון נוסף למשל במקרה שלי, שקיבלתי את התושבות קבע, אז אם יהיו לי ילדים בעתיד, אז הם יקבלו אוטומטית אזרחות בריטית, למרות שאני לא אזרח בריטי. אבל, שנה מקבלת תושבות הקבע, אני יכול להגיש בקשה לאזרחות בריטית. והאמת, אני באופן אישי, אני בר מזל, כי אני זכיתי לדרכון איטלקי בזכות אמי האיטלקייה, אבל נראה לי שדרכון בריטי שווה יותר, אז בעצם למה לא? כי בדקתי, מסתבר שבין ישראל, איטליה ובריטניה, יש אפשרות לכפל אזרחויות. אז אין בעיה להחזיק את כל הדרכונים האלה. אבל אם למשל רציתם דרכון יפני, אז תיאלצו לוותר על כל אזרחות אחרת, כולל הישראלית, כי יפן אוסרת על אזרחיה כפל אזרחויות. העיקרון לקבלת תושבות קבע הוא פחות או יותר זהה בכל המדינות. מה ששונה הוא פרק הזמן. ולכן תבדקו את פרק הזמן שאתם נדרשים אליו במדינה אליה תרצו להגיר. בבריטניה למשל, חובה לחיות 5 שנים ברצף בתוך גבולות המדינה. מה זאת אומרת 5 שנים ברצף? זאת אומרת שאסור לכם לצאת יותר מ3 חודשים בכל שנה. אני אתן לכם דוגמה, אני אמחיש את זה כדי שזה יהיה יותר ברור. נניח שאתם גרים בבריטניה 4 שנים, ולא יצאתם אפילו יום אחד מבריטניה. זה בסדר. ואז אחרי 4 שנים, החלטתם שאתם נוסעים לתאילנד, לבילוי של 4 חודשים. נסעתם לתאילנד, שתיתם סמודי ווטר מלון, שזה מדהים, אכלתם אננס, הכרתם לדי בויז, אולי אפילו נכנסתם למערכת היחסים, מי יודע. אחרי 4 חודשים חזרתם לבריטניה וגיליתם שמבחינת הרשויות הם יפסו לכם את המשכיות המגורים, כלומר אתם כבר לא גרים 4 שנים אלא התחלתם מחדש. למה? כי עזבתם את בריטניה יותר מ3 חודשים בשנה. אבל אם נניח תיסעו כל שנה למשך עד 3 חודשים, נניח 2.5 חודשים כל שנה, זה בסדר, אין בעיה עם זה. אבל אם בשנה אחת יצאתם מעבר 3 חודשים ברצף או במצטבר, זאת אומרת נסעתם בפברואר לתאילנד חודש, במאי לישראל למשך חודש ובסוף השנה בנובמבר וחודשיים בארצות הברית, אז ביחד זה 4 חודשים וביטלו לכם את המשכיות המגורים. עכשיו, קיבלתם את התושבות קבע. אוקיי, נהדר. גם כאן יש לכם זמן מקסימלי, שאם אתם יוצאים מעבר, במקרה הזה של בריטניה, מעבר לשנתיים או עד 5 שנים, אז אתם עושים לאבד את המעמד של תושבות קבע. אבל יש הבדל גדול בין 3 חודשים, שזה קצת קשה לעמוד בו, בין 2 שנים, שזה אפשרי בהחלט. לסיום החלק הזה, אני רק אסביר את ההבדל בין תושבות קבע לאזרחות, מבחינת התהליך, כלומר, התהליך לקבלת תושבות קבע היא הליך טכני, פשוט מאוד, שעליכם להוכיח שהגרתם במדינה פרק זמן מסוים, ואין לכם עבר פלילי. ואז מזל טוב, קיבלתם את התושבות קבע. אבל כדי לקבל אזרחות, עליכם להוכיח ברוב המקרים, גם ידיעת שפה ותרבות, להראות שאתם עובדים יצרניים, שמשלמים מיסים, שלא הרגתם ושדדתם אף אחד, שכמובן אין לכם עבר פלילי, ואפילו שאין לכם תאונות דרכים או עבירות תנועה. על עבירות תנועה הם יכולים לפסול לכם או לדחות לכם את הבקשה לאזרחות זרה. יש מדינות כמו בריטניה שיבקשו לבחון את האופי שלכם, לראות שאתם אנשים טובים ושאתם מתנדבים ומסייעים לקהילה וכדומה. זהו, זה החלק הראשון של התושבות קבע. בעיניי תושבות קבע היא אירוע חשוב. מי שמגיע למעמד של תושב קבע, אתם כבר הופכים להיות מאגרים, אתם הופכים להיות לתושבים של ממש. כבר אפשר להתחיל, אולי כבר לפני, אבל לחשוב על רישיון נהיגה ולהתחיל אולי לקנות גם בית. אז זה בעצם נקודה מאוד משמעותית, ומזל טוב על התושבות קבע. הגענו לחלק השני של הפודקאסט, שבו אתם קראתם כמה מאמרים באתר ליב ישראל, שהדשא של השכן ירוק יותר. וכמובן שהוא יותר ירוק, כי באירופה יורד יותר גשם. בעצם, כל מדינה שהיא יותר מתקדמת מישראל, יורד בה יותר גשם. אתם לא מאגרים למצרים, בטח לא ללוב. אז ברכותיי על ההחלטה האמיצה שלכם להגר. אתם החלטתם להודיע למשפחה שאתם מאגרים, ואז באופן אולי לא מפתיע, המשפחה לקחה אתכם לשיחה, והסביר לכם ברצינות שאתם עושים את הטעות של החיים שלכם, כי אין כמו בבית, ובחול כולם שונאים יהודים, והם אנטישמים, והם רוצים להרוג עוד יהודים, בסוף אתם תחזרו לארץ עם הזנב בין הרגליים. אז אני רוצה רגע להתייחס לאנטישמיות, כי זה נקודה שלפעמים שואלים, ואז אני אמשיך הלאה. אם אתה מאזין יהודי חרדי מבני ברק מהשערים, זה שומר תורה ומצוות, יש עליך לא כפי, איך זה נקרא, צצית, תלית, אתה הולך למקווה, ילדים, ששון, שמחה, אתה יודע, מרביץ תורה, לא לאשתך, מרביץ תורה יומם וליל, הורג את עצמך בשביל ללמוד איזה עוד פסוק וגמרא ומשניות תראה, סביר להניח שבן אדם כזה, אתה מאגר לאירופה, למדינה זרה, אתה לבוש שחור, ככה בגדים מאוד מאוד מרשימים, של חייל מצבאות יהובה, מהשם, אלוהים, איך שזה נקרא. אז ברור שזה מושך תשומת לב. גם אגב המוסלמים מושכים תשומת לב. שהמוסלמים הדתיים הם גם מושכים תשומת לב. עכשיו, אני חושב שאם אתה יהודי חרדי, דתי, מאמין בניסים ונפלאות ובאליסה בארץ הפלאות, אז תישאר בישראל. כאילו, למה לך להגר לאירופה? כלומר, אירופה היא בבסיסה מדינה חילונית, ויהיה לך רע פה. אז אני אומר, ואני פונה לחילונים, לאתאיסטים, שמשתמשים בראש, חושבים באופן רציונלי, ומכירים במציאות, ורואים באינדיבידואל, בזכויות הפרט, בחירות שלנו כאנשים פרטיים, את האידיאל. ולא איזה סוג של אל דמיוני, או המדינה, או אני לא יודע מה. לכן, אם אתה חילוני, אתאיסט, ואתה מגיע לאירופה או למדינה זרה, לא תהיה לך בעיה בתור אדם עם מוצא יהודי. אני אגיד לכם יותר מזה. הרבה מאוד לא יהודים, כלומר נוצרים או גויים, איך שאתם קוראים לזה, מחבבים מאוד את ישראל, ובגלל שהם נוצרים אולי יש להם איזו אהבה מיוחדת לישראל, ויש אנשים שחושבים שישראל היא מדינה, אני באופן אישי דרך אגב חושב שישראל היא אטרקציה, אני חושב שישראל היא מדינה ייחודית, שבה זה מדינה שיש בה שפה ייחודית שדוברת עברית, עם היסטוריה מיוחדת, יש דברים מאוד מעניינים בארץ, כלומר, אם אתה אובייקטיבי, אז אתה יכול לראות בישראל צדדים מאוד מאוד חיוביים. אבל אני ברחתי מהארץ בגלל אותם חרדים, ובגלל שהדת והמדינה הם מקשה אחת, ולא היה לי בנוח שם. פה אני מרגיש שאני נמצא במדינה יותר חילונית, יותר פתוחה, שמקבלת את כולם, ולא מתייחסת למוצא שלך, לדת שלך או ללאום שלך, אפילו לא למין שלך וכדומה, אלא בודקת מהם הכישורים שלך ומתגמלת אותך לפי הכישורים. עכשיו, אני אחזור לאנטישמיות. אתם הישראלים החילונים, האתאיסטים, המודרניים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שמאגרים לחול ולובשים ג'ינס ונעלי ספורט ונוסעים בשבת ואוכלים בשר וחלב, או וואה, לא תאכל, איך זה נקרא, תרנגול בביצת אמו, שזה מה זה דבר המצחיק הזה. כלומר, אם אתם אנשים מודרניים, קוסמופוליטיים, לא תהיה לכם בעיה של אנטישמיות. אז הסברתם למשפחה שלכם שאתם איתנים בדעתכם, ודיברתי איתם על אנטישמיות ועל התוכניות שלכם, אבל אפשר להבין שהמשפחה שלכם בסך הכל, מיוחד ההורים, הם אוהבים אתכם, לא רוצים לאבד אתכם. וזה לא מתוך רוע, אלא אולי מתוך עצב שהילד עוזב, והם לא יראו אותם לתקופות ארוכות. אולי גם מתוך איזה צרות או קינה. בקיצור, קניתם כרטיס לכיוון אחד, והגעתם למדינה הנחשקת. מה אתם עושים עכשיו? מהם הצעדים? הצעד הראשון הוא דירה זמנית. אתם בעצם רוצים דירה לתקופה של עד חודשיים, ורצוי שתמצאו אותה כבר שאתם בארץ, ובחודשיים האלה אתם אמורים להתמקד בצעדים הבאים, אבל צריכה להיות לכם מקום לינה למשך עד חודשיים. אני אתן לכם דוגמאות מה אני עשיתי במדינות הקודמות שגרתי בהם, כדי לתת לכם מושג איך זה עבד אצלי. למשל, לפני הגירה הראשונה שלי שהייתה לתאילנד, זה היה לפני בערך 9 שנים או 10, אני עשיתי בוקינג באיזה מלון פשוט במרכז העיר, וזה היה 3 ימים, משהו כזה, לא הרבה זמן, תאילנד מדינה זולה, אז גם לא עלה הרבה, ורציתי שתהיה לי איזה סוג של נחיתה רכה. אז אני אגיע לתאילנד, יש לי מלון, זה בסדר, אני שקט, יכול לחפש לעצמי מגורים לתקופה ארוכה, ובאמת היה לי מזל, ומצאתי איזה סוג של ליד לומפיני פארק, מצאתי איזה סוג של מקום להשכרה של דירות לטווח ארוך, כלומר מינימום חודש, אתה מחדש את החוזה כל חודש, וזה גם היה מאוד זול, אז בזמנו זה היה 9,000 בת, שזה בערך 1,100 שקל לחודש, ויש לך חדר גדול משלך, ויש לך מטבחון קטן, זה היה נהדר. היום אני מניח שזה עולה קצת יותר, אבל עדיין תאילנד היא מדינה זולה, לא חייבים אגב לגור בבנקוק, אפשר לגור גם בערים נוספות, כמו צ'אי מאי שהיא נהדרת, הייתי שם שנה שעברה, לביקור, כן, לא גרתי שם, אבל יש עוד מקומות בתאילנד. כשעברתי לפרנקפורט לגרמניה, שזה היה לפני בערך 7 שנים, אז בהתחלה היה לי שם חבר וגרתי אצלו במשך חודשיים. עכשיו, הוא היה לו איזה בת זוג, ואז הוא עבר אליה, אז הוא נתן לי את המקום שלו, וככה זה הסתדרנו. אני אחרי חודשיים מצאתי גם כן דירה לתקופות ארוכות, זה היה, אתה מחדש כל חודש, זה היה בפרנקפורט, ליד מרכז העיר, וזה עלה 600 יורו, זה מחיר ממש טוב, והיה לי שם חדר מאוד גדול, עם מרפסת ומטבח נחמד, וזה היה ממש, ממש נוח. וכשהגעתי לבריטניה, ללונדון לפני 5 שנים, אני מצאתי מקום ב-Airbnb, מצאתי אצל משפחה זימבבואית, מזימבבואה, שעברה ללונדון ועכשיו הם אזרחים בריטים, חדר בעלות של 10 פאונד ללילה, שזה ממש ממש זול, זה עלה לי 300 פאונד לחודש. הם אמנם גרו די רחוק מלונדון, הם גרו באזון 5 בדרום מזרח לונדון, שזאת הייתה נסיעה של בערך שעה וחצי להגיע ללונדון ברידג', אבל המשפחה הייתה נהדרת, הם תמכו בי ועזרו לי, היו ממש ממש נחמדים, זאת הייתה חוויה, וגם זה לא עלה הרבה כסף, לא רציתי לבזבז הרבה כסף כשהגעתי לכאן, וזה מה שעשיתי בהתחלה, והצד השני בעצם שעשיתי, זה בעצם הלכת להירשם כתושב. במקרה הזה של בריטניה, הלכתי וביקשתי מספר ביטוח לאומי, שזה תהליך שלוקח כמה שבועות, אבל למשל בפרנקפורט הייתי צריך להירשם כתושב במקום, אז הלכתי לעירייה של פרנקפורט. עכשיו, במדינות שהן לא דוברות אנגלית, במדינות גדולות כמו בגרמניה, אולי גם צרפת, או מדינות כאלה, אם אתה לא מדבר את שפת המקום, הם יכולים להיות לא ממש נחמדים. למשל, בפרנקפורט היא דיברה איתי גרמנית, בעוד אני לא מכיר מילה בגרמנית, אז היה בינינו קצת קצר, עד שבסוף היא השתכנעה לדבר אנגלית, והסתדרתי בסוף. אז נרשמתי כתושב, זה מה שאתם צריכים לעשות, או להירשם כתושב, או לבקש מספר ביטוח לאומי, תלוי במדינה שאתם מאגרים אליה. הצעד השלישי זה לפתוח חשבון בנק. אתם יכולים לפתוח חשבון בנק רק אם יש לכם מספר ביטוח לאומי או כבר נרשמתם כתושבי המקום. ואחרי שפתחתם חשבון בנק, אתם הולכים ומחפשים דירה קבועה, דירת קבע לשנה הקרובה. אתם צריכים בעצם בשביל למצוא דירה, אתם צריכים את החשבון בנק ואת כל ואת המספר ביטוח לאומי, אז לכן זה חשוב. עכשיו, למצוא דירה זה יכול לקחת זמן, ובגלל זה אני אומר שכדאי להישאר בדירה הזמנית עד חודשיים, כי למצוא דירה טובה זה לוקח זמן, אבל אפשר לפעמים קצת להתפשר, במיוחד בהתחלה. אני כשהגעתי לבריטניה עברתי, גרתי אחרי הדירה הזמנית, אחרי המשפחה הזימבבואית, עברתי לגור שני שותפים איטלקיים, שני שותפים מדהימים, גייז, איטלקיים, מאוד צעירים, אחד בן 19, השני בן 21, והם היו ממש 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 נחמדים, היה ממש כיף, הם הפכו להיות איזה סוג של חברים, היינו אוכלים ביחד ולפעמים יוצאים ביחד, אז שותפים יכול להיות פתרון טוב לפעמים, אני יודע שהרבה מאוד אנשים מרתעים מהרעיון של דירת שותפים, אבל אם אתם רוצים לחסוך כסף, וזה לא רק כסף, אם אתם רוצים הזדמנות להכיר חברים חדשים, אז דירת שותפים עם אנשים טובים שהם לא מעשנים, יכולה להיות פתרון מצוין. וזהו, אחרי בעצם, זה היה השלב הרביעי, הצעד החמישי, זה עכשיו, אתם מתמקדים או בלימודים או בעבודה. אם אתם הלכתם על לימודים, אז כנראה שכבר התקבלתם למסגרת לימודית כלשהי, אבל אם אתם מחפשים עבודה, עכשיו אתם יכולים לחפש עבודה, רק עכשיו, אחרי ש... כבר נרשמתם ויש לכם מספר ביטוח לאומי או שאתם רשומים כתושבי המקום אחרי שפתחתם חשבון בנק, רק עכשיו אתם מתחילים לחפש עבודה. ואני מצאתי ש... כי כששלחתי קורות חיים באינטרנט אז אף אחד לא חזר אליי, אבל כשהלכתי למשרד עצמו והצגתי את עצמי וכפיתי את עצמי במידה מסוימת לאותו פקיד או פקידה, ואז הם נתנו לי איזה סוג של עדיפות מסוימת כי הם ראו אותי פנים מול פנים, והם התאהבו פשוט. ובאמת ככה אני מצאתי בשנים הראשונות את העבודה הכי טובה שלי בלונדון, זה אני יודע. על אלה חמשת הצעדים הראשונים שאתם אמורים לעשות אותם בחודשיים שלושה, כן? זה אלה הצעדים לפי הסדר הזה. עכשיו, לאחר שנה או מתי שצריך, שנתיים, שלוש, יכול להיות שאתם רוצים להוציא רישיון נהיגה. בשנה הראשונה אתם יכולים לנסוע עם רישיון נהיגה ישראלי במדינה הזרה, במדינה החדשה שלכם, אבל אחרי שנה כנראה שאתם צריכים רישיון נהיגה מקומי. והשלב האחרון, אחרי שקיבלתם את התושבות קבע, אפשר לחשוב על הבית הראשון. הגיע הזמן, אתם עכשיו תושבי המדינה, ואולי אזרחי המדינה, ואתם קונים את הבית הראשון, ואלה שבעת הצעדים. עכשיו, יש משהו אחד ששווה להתעכב עליו, וזה זוגיות. יכול להיות שבזמן הזה, תכירו בחור או בחורה מקומיים, וזה יכול גם לפתוח לכם את הדרך לאזרחות זרה. אז אלה הצעדים בגדול. שאלה בנוגע לביטול תושבות בארץ וביטוח לאומי. אני באופן כללי לא ממליץ לבטל את התושבות בשנתיים הראשונות, מהסיבה שברגע שאתה מבטל את התושבות, אתה לא זכאי לקבל שירותים רפואיים בארץ. ואם אתה זקוק לשירותים רפואיים, אתה כנראה לא רוצה לקבל אותם בשנה, שנתיים הראשונות, בחול, אלא אתה רוצה לקבל אותם בארץ, איפה שהמשפחה יכולה לתמוך בך, אנשים מדברים את השפה שלך וכדומה. לכן במקרה הזה, אם אתם לא בטוחים שאתם מאגרים לתקופה ארוכה, אז תמשיכו לשלם לביטוח לאומי בישראל, ותבדקו אם המדינה שהגרתם עליה, יש לה אמנה למניעת כפל מיסי ביטוח לאומי, ואז לא תצטרכו לשלם פעמיים. אבל, אם אתה יודע שאתה מאגר, זה מה שקרה במקרה שלי, לי היה די ברור שביום הראשון שעברתי ללונדון, שאני לא חוזר לארץ. ולכן כתבתי מכתב שכתבתי אותו באתר, אתם הולכים למצוא אותו דרך תחת החיפוש ביטול תושבות. כתבתי מכתב, ובו אני צריך להוכיח למשרד הפנים בעצם, שמרכז החיים שלי עבר לחול, ואני צריך להוכיח את זה מבחינת שלושה סעיפים, מגורים, לימודים או עבודה, וחיי משפחה. זאת אומרת, אני צריך להוכיח שבכל שלושת הסעיפים האלה, מרכז החיים שלי עבר לחול. אז קודם כל מגורים זה די ברור, כי אתה אמור לגור בישראל פחות מ-180 יום, כלומר אתה אמור לגור בחול. עכשיו, אתה אמור לעבוד בחול, זאת אומרת, אתה אמור להרוויח ושתהיה לך הכנסה בחול. אם יש לך עדיין הכנסה בארץ, ביטוח לאומי לא ימהר לבטל לך את התושבות. ואם המשפחה שלך, זאת אומרת, נניח שאתה נשוי והמשפחה והילדים בארץ, הם גם לא ימהרו לבטל לך את התושבות, כי אתה לא הוכחת שמרכז החיים שלך עבר לחול. משרד הפנים מבטל את התושבות באופן אוטומטי לאחר 5 שנים. אז אם אתה חי בחול 5 שנים, אוטומטית התושבות שלך תתבטל. ותזכרו, תושבות זה לא אזרחות, האזרחות הישראלית לא מתבטלת, היא לעולם לא מתבטלת, רק התושבות מתבטלת, ואז אתם כבר לא צריכים לשלם ביטוח לאומי, זה היתרון בעצם. אני אמרתי, לי זה הברור, אני לא חוזר לארץ, אז כתבתי מכתב, והסברתי להם שמרכז החיים שלי עבר לחול באופן מוחלט, גם מבחינת מגורים, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת חיי קהילה וכדומה. במידה ואתם מבטלים את התושבות, ואז אתם צריכים שירות רפואי בישראל, אתם בבעיה, יכול להיות שתצטרכו לשלם כנס מסוים, אם אני לא טועה הוא עומד מעל 10,000 שקל, אבל אני לא בטוח כדי לקבל שירות, או שתצטרכו לחכות איזה חצי שנה, לפני שתקבלו שירותים רפואיים, ולכן בשנתיים הראשונות, אם אתם לא בטוחים שאתם מאגרים, וזה איזה סוג של ניסיון, או אתם נוסעים ללימודים לאיזה שנה, שנתיים, תמשיכו לשלם לביטוח לאומי, ותמשיכו להישאר תושבים ישראלים. החלק השלישי של הפודקאסט, זה נושא שאני מקבל עליו הרבה שאלות, הוא מהם הדרכים של ישראלים שאין להם דרכון זר להגר לחול? אז אני רוצה דווקא, לפני שאני מדבר על איך להגר לחול, אני רוצה דווקא לדבר על הלמה. למה אנשים רוצים להגר? כי הלמה בעיניי הוא הרבה יותר חשוב מהאיך. משום שאם הלמה שלך חזק מספיק, אם יש לך את הנחישות ואת הלהט ואת האמונה בעצמך, אתה תמצא את הדרך להגר. אוקיי, אז רגע נתעכב עוד פעם על הלמה. ניקח לדוגמה את המדינה המשגשגת ביותר בעולם. את המדינה מספר אחת, המדינה המובילה, המדינה שממנה הגיעו הרעיונות הכבירים ביותר במאה השנים האחרונות. זאת ארצות הברית כמובן. עכשיו, תחשבו רגע על המאה ה-19, על המאה ה-20, שאנשים עזבו את המשפחות שלהם מאירופה בידיעה שהם לא יראו אותם שוב. אז זאת הייתה נסיעה, אני חושב באונייה, לכיוון אחד בלבד. הם נסעו לארצות הברית, למה שבעצם יגרו לארצות הברית? מה ארצות הברית הציעה? אז מסתבר שבפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, ארצות הברית היא הייתה מקום שבו זכויות הפרט היו מקודשות. הערך של האינדיבידואל, של החירות, היה האידיאל. כלומר, אנשים ידעו שהם עוזבים את אירופה הרגולטורית, אירופה שבהם הממשלות מתערבות ומחליטות בשביל אנשים מה הם צריכים לעבוד ומה הם צריכים לעשות ואולי אפילו מה הם צריכים לאכול. הם עזבו למדינה שהציעה פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית מדינה שקמה על, על, ה, על הרעיון של חירות, חירות הפרט, על הרעיון של אינדיבידואל, על הרעיון שלכל אדם יש זכויות, זכויות אדם טבעיות, שהם חיים חירות וקניין פרטי, וזכותו לרדוף אחרי העושר שלו, העושר באלף, לא רק בעין. כמובן שהאדם יכול להיות עשיר. ואנשים הוקסמו מהחירות, מכך שפעם ראשונה בהיסטוריה האנושית יש מקום שאנשים חופשיים, והם יכולים להגשים את עצמם, הם יכולים לעשות את מה שהם באמת אוהבים, מקום שמכבדים בו את הזכויות האדם הטבעיות שלהם. אז זה היה ארצות הברית, זו הסיבה שאנשים יגרו אליה, מיליונים של אנשים במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. עכשיו, מה קורה היום? היום יש אנשים ששואלים, הממשלה הגרמנית מממנת לימודי גרמנית בחינם? או איזה הטבות אני מקבל? האם אני יכול לקבל דמי אבטלה עד שאני אמצא עבודה? כלומר, יש כאן את התרבות של המגיע לי, אני נוסע לגרמניה כי אני רוצה שהממשלה תתמוך בי, כי אני עצלן, כי אני לא מסוגל לקחת אחריות על עצמי, ותראו את המאגרים שלה, של המאה ה-19 וה-20 לארצות הברית, שלא קיבלו כלום, לא הייתה אז מערכת רווחה, ובצדק, והם הגיעו למדינה הזאת של ארצות הברית בגלל החופש, החירות, ששם הם יכלו להגשים את עצמם. אבל אנשים שמחפשים מדינות שבהם הם יוכלו לקבל, והם עושים השוואה בין המדינות, באיזה תנאים אני אקבל יותר, לא יגיעו רחוק. אז אולי העשירון התחתון באירופה או בארצות הברית הוא יותר עשיר מהעשירון התחתון בישראל, אבל האם זה המודל שלכם? וזה מוביל אותנו לשאלה, אז לאיזה מדינות כן כדאי להגר? והטיפ שלי, תאגרו למדינות שבהם הממשלות שומרות על חירות הפרט בצורה טובה יותר. איך אפשר לדעת איזה מדינות הן בעלות חירות גדולה יותר? אפשר לראות את זה לפי המדד החופש הכלכלי, שבו ישראל ממוקמת במקום 27, שאגב זה לא רע, אבל יש מדינות יותר חופשיות, כמו למשל גרמניה 24, לא הבדל גדול במיוחד, פינלנד במקום 20, שוודיה במקום 19, דנמרק מקום 14, הולנד 13, ארצות הברית היא במקום 12 לצערי, איבדה ממקומה הראשון מהמאה ה-19 והמאה ה-20, חבל מאוד אבל לא נכנס לזה עכשיו, קנדה מדינה נהדרת, מקום שמיני בעולם, בריטניה שלי היא כבר מקום 7 בעולם, במדד החירות הפרט, ויש לנו כאן את... אירלנד מקום שישי, אוסטרליה מקום חמישי, מדינה נהדרת גדולה, אני מניח שלא רבים רוצים להגר לשוויץ, היא במקום רביעי, ניו זילנד היא במקום שלישי בעולם, סינגפור מקום שני, מדינה שאני מאוד מחבב, כי שם אתה לא יכול להישן במקומות ציבוריים, אחרת מצליפים לך בהשוון, הייתי מתנדב לעשות את זה אגב, ומקום ראשון בעולם זה הונג קונג, שלא תישאר שם הרבה זמן, בגלל שהשלטון הסיני כנראה יפגע בחירויות הפרט בקרוב, אבל אלה המדינות בעלות החופש הכלכלי והאישי שהן גדולות יותר מבישראל ולכן כדאי להגיר אליהן. מצד שני יש מדינות שהן פחות חופשיות, כמו למשל אולי תפתעו לשמוע, צרפת היא במקום 71, תשמעו, ישראל היא 27, צרפת היא 71, הרבה פחות חופשייה מישראל, הרבה יותר רגולציה, הרבה יותר מיסים, החיים בצרפת קשים, אבל לפחות יש להם קרוסון עם חמה, טעים, ובזה אפשר להתנחם. איטליה במקום עוד יותר גרוע, איטליה במקום 80 בעולם במדד החופש הכלכלי, שפנמה ופרו וקפריסין ואפילו רומניה כולם ביחד, ג'מייקה ואורוגוואי, כולם יותר חופשיות מאיטליה וצרפת, אפילו טורקיה יותר חופשייה, שזה מפתיע ומאכזב ביחד. אז לאלה המדינות שכדאי להגר, כדאי באופן כללי להגר למדינות יותר חופשיות, פחות כדאי ללכת אחורה ולהגר למדינות פחות חופשיות, כי במדינות שבהם שומרים על זכויות הפרט, סביר להניח שתהיו יותר מאושרים וגם יותר עשירים. אז סוף סוף הגענו לשאלה, אז איך אני מאגר לחו"ל ללא דרכון זר? אבל בעצם כשאתה אומר דרכון זר, אתה לא מכוון דרכון אירופאי? אבל אם יש לך דרכון אירופאי ואתה רוצה להגר לאוסטרליה, כלומר, לכל האנשים, אין לנו דרכונים ל-200 מדינות, ולכן הדרכים שאני מציע פה מתאימות לאנשים ללא דרכון ועם דרכון, ככה זה לא משנה הרבה. קיימות שלושה דרכים עיקריות, והם לימודים, עבודה ואהבה. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לחפש ולהחליט לאיזה מדינה אני מאגר. עכשיו, כדאי לנסוע למדינה, לחיות שם איזו תקופה של חודש, חודשיים. בדרך כלל עם אזרחות ישראלית אתם יכולים לחיות עד שלושה חודשים, לפעמים עד חצי שנה במדינה מסוימת. תיסעו, תבקרו, לא כתיירים, אלא כתושבי המקום, ותכירו את המדינה, תראו אם זה מצחם ביניכם. אני מודה שכשהגעתי לתאילנד, אני בהתחלה הגעתי לתאילנד לפני 14 שנה, זו הייתה הנסיעה הראשונה שלי כטיול, ואני התאהבתי במדינה הזאת, ומאז נסעתי 4 פעמים לתאילנד, ובאמת כל שנה או שנתיים נסעתי לתאילנד, ובשלב מסוים החלטתי שאני עובר לתאילנד, כי זה היה הפנטזיה שלי. אבל אחרי שנה בתאילנד הבנתי שזה לא המדינה שלי, אני לא רוצה לחיות שם יותר, אני רוצה לבלות שם, אני רוצה לתת לחופשה. אבל אני לא מדבר תאילנדית, ואני לא בודהיסט, ואני לא מכיר ממש התרבות, אז בסוף הבנתי שזה לא המדינה. כאילו, אתה צריך לבחור מדינה, לדעת, לבקר בה, לקרוא, לטייל, אולי אתה מדבר את השפה. אחרי שמצאת את המדינה שאתה רוצה להגר, אז יש לך שלושה אפשרויות שהן, כמו שאמרתי, לימודים, עבודה ואהבה. אם אתה רוצה ללמוד בחול, אני מציע כבר בארץ לחפש בין 3-5 מוסדות לימוד. תגיש אליהם בקשה במטרה להתקבל בלפחות מאחד מהם. אם תתקבל ביותר מאחד, מצוין, תוכל לבחור ביניהם. אם אתה חושש, מודאג מבחינת העלות הלימודים והמחיה, אז תוכל לבקש מלגה. יש הרבה מאוד דרכים לבקש מלגה. חבר טוב שלי קיבל מלגה מאוניברסיטת בראון, שהיא האלווי ליג בארצות הברית, ברוד איילנד. הוא קיבל מלגה בשווי מצטבר במשך 5 שנים של מיליון שקל, סכום מטורף, מיליון שקל. הוא לא קיבל את הכסף ביד, אבל הם שילמו לו על לימודים, שהלימודים הם השווי, זה בערך זה יותר מ-$100,000 לשנה. הוא קיבל מגורים בחינם, כי הוא לא שילם על זה, המגורים הוא קיבל דירה פרטית, בלי שותפים, שני חדרים, מטבח מובזר, הוא קיבל ביטוח שיניים, הוצאות מחיה שאם אני לא טועה של $1,000 בחודש, כלומר חיים נהדרים. המטרה אחרי, כלומר אתם לומדים שם, אם אתם לומדים פרק זמן מסוים, נניח 5 שנים בבריטניה או תלוי, אתם תהיו זכאים לקבל תושבות קבע, ולאחר תושבות קבע תוכלו לבקש אזרחות. אז זה דרך אחת שהיא מתאימה למי שרוצה ללמוד, להגר לחול, להשתקע בחול ולקבל אזרחות זרה. אם אתה מחפש עבודה מחול, אז תדע שהחוק מחייב את המעסיק להוכיח שאין בכל המדינה אזרח שיכול לבצע את אותה עבודה שאתה עושה. ואם מדברים על אירופה, אז בכל האיחוד האירופי אין אדם אחד מתוך 500 מיליון איש שיכול לעשות את מה שאתה עושה, מכיוון שיש לך איזה ערך מוסף. זה מאוד חשוב, כי אם למשל חברה אירופאית או חברה כלשהי מחפשת דובר עברית, יש לך יתרון, יש לך ערך מוסף על תושבי המקום. גם קשר יהודי יכול לעזור במקרה הזה. ויש את העבודות המועדפות כמובן, כלומר שזה פתרון מצוין, אתה יכול לבדוק במדינה שאליה אתה רוצה להגר, אם המקצוע שלך חופף לעבודה מועדפת כמו החיות או מה שזה לא יהיה. אני באופן אישי מאמין שאנשים מוכשרים שיש להם ציונים גבוהים במבחני המשכל יכולים למצוא עבודה די בקלות, כי חברות מחפשות אנשים מוכשרים, אנשים עם מיומנות מקצועית גבוהה, במיוחד בהייטק זה יותר קל. אם יש לך ייחודיות מסוימת ואתה מתמקד בנישה, אז זה יתרון. ולאנשים שהיכולות שלהם הן בונניות במטה, אני מציע להשתמש בקשרים, זה יכול לעזור. יש לי דיפור שהכרתי, האמת משעשע, כי הכרתי אותו דרך אתר ליב ישראל, עוד לפני שהגרתי ללונדון. כתבתי מאמר שבו אני מתכנן לעבור ללונדון, וקיבלתי אימייל מבחור שהיה סקרן לפגוש אותי. ואכן, למה לא? אני שמחתי מאוד, אני באמת רציתי להיפגש איתו, ואחרי יומיים, אני חושב שלושה ימים בלונדון, אחרי שנחתי, נפגשנו במקום שהוא הציע, זה היה ליד לונדון ברידג', הוא אמר לי שאנחנו נלך לאיזה לובי של מלון. אז באותו יום בערב אני הגעתי, וממולי, להפתעתי הגדולה, אני מגלה שאני רואה בחור חרדי, לבוש שחור, חייל משמרות המהפכה של אלוהים. מאוד הופתעתי, אבל אין שום בעיה, היה בחור מאוד חייכן. נכנסנו ללובי של המלון, והוא הזמין אותי לקוס קוקה קולה, וזה בסדר, כי זה קשר, כן? ואפילו הביא לי מתנה של אויסטר, והכרטיס רכבת של הטיוב של האנדרגראונד, בעלות של 10 פאונד. ואני הייתי, סקרן לשאול איך בחור בלי דרכון אירופאי מאגר ללונדון. אז הוא סיפר לי את הסיפור, וזה די פשוט. הבחור הוא בחור חרדי, ממוצע למדי, בלי השכלה, בלי שום מקצוע, בלי שום קישרים, בטלן מוחלט שלא עושה כלום ולא עשה כלום. והוא אבל היה לו תושייה, ומעבר לכל הוא היה תחמן, תחמן גדול, שהוא מצא ישיבה חרדית בישראל, שבה הם כתבו שהוא עילוי גדול בתורה, איזה סוג של אדמור, מה שזה לא יהיה, איך שהם קוראים לזה. והוא לקח את המכתב הזה לאיזה ישיבה בלונדון, והם באמצעות איזה קומבינה, או באמצעות איזה הוא שילם להם מתחת השולחן, אני לא מכיר את כל הפרטים, כן, אבל בגדול, הם עוד התרשמו מידיעותיו בתורה, כנראה לה, או מיכולתיו הכספיות לשלם להם. הם הודיעו לרשויות הבריטיות שהם רוצים אותו בתור מטיף דת. עכשיו, הרשויות הבריטיות בכלל במדינות שונות לא מתעסקים עם מטיפים דתיים, אין להם, הם לא, אז קיבל די בקלות את הוויזת עבודה, ואני יודע שהוא יגר בסוף עם כל המשפחה שלו, שזה היה איזה שישה ילדים, שנתמכו על ידי, איך זה נקרא פה, הביטוח הלאומי הבריטי, ובעצם הם לא עבדו, הם לא עשו שום דבר, בפגישות הבאות שלנו, לא היו הרבה, אבל הוא סיפר לי על דרכים איך לתחמן את מערכת הרווחה כדי לקבל כסף. אחד מהתחמונים שלו היה, אני רק משתף אתכם בקצרה, תפתח, תקים חברה, תשלם לעצמך משכורת מאוד מאוד נמוכה, ואז אחרי כמה חודשים תבוא למשרד, איך זה נקרא, משרד התעסוקה, ותגיד להם, תראו, אני מקבל משכורת מאוד מאוד נמוכה, אני משלם לעצמי מאוד מעט, אז אולי תשלימו לי הכנסה. זה היה אחד מהקומבינות שלו. בסופו של דבר, אחרי מספר פגישות, אנחנו ניתקנו את הקשר, כי לא היה, לא ממש התחברנו, לא הייתה ממש כימיה, ופשוט זה לא עבד. אבל הנה דוגמה לבן אדם עם תושייה ויוזמה, וקומבינטור גדול שהצליח להגר דרך קשרים. אז גם זה אפשרי. מה שלא כל כך מומלץ, אבל אפשרי. האפשרות השלישית היא באמצעות ניסויים. אבל לא ניסויים פיקטיביים, לא ניסויים במרמה, אלא אהבה, אהבה אמיתית שמובילה להקמת משפחה והולדת ילדים. אבל הבעיה היא שאתה לא יכול לתכנן, אהבה, אתה לא יכול לכפות אהבה. ולכן, אם אתם מגיעים למדינה זרה, אם כסטודנטים או כעובדים, תאפשרו לכם להכיר, להתאהב, לצאת עם אנשים זרים, ולא חייבים להסתובב אך ורק עם ישראלים, הרי ישראלים יש בישראל, תכירו אנשים זרים, תיכנסו למערכות יחסים, תחוו, תהנו, ויכול להיות שזה יוביל לכם לקשר טוב ולזוגיות, ובסופו של דבר תקבלו את הדרכון הזר. אני עדיין רווק, אז זה אומר שלא מצאתי את האישה המתאימה להקמת משפחה משותפת, אבל אני משתדל להישאר אופטימי. בשנה הראשונה שלי בלונדון הכרתי בחורה קוריאנית בשיעור אנגלית, ונכנסנו למערכת יחסים של שנה, קראו לה יונג'ה, ויונג'ה הייתה מאוד בוגרת, מאוד נהננו ביחד, הייתה גם די שמרנית, ולמדתי הרבה על התרבות הקוריאנית ובכלל המזרח האסייתית. אחרי שנה היא חזרה לקוריאה, כי היא נגמרה לה ויזה, ואנחנו גם לא התאמנו לנישואים, אז זה נגמר ואנחנו כבר לא בקשר, הבחורה השנייה שנכנסתי איתה למערכת יחסים היא פולניה, אותה הכרתי בבריכת שחייה, הייתה אהבה אבל לא גדולה מספיק בשביל שנתחתן ולכן לא רציתי את הילדים. זהו, אז בסוף מצאתי את עצמי אחרי 5 שנים עם מאיה, חתולה השמנה שלי שעדיין שוכבת פה לידי, אבל אני מאוד מאמין באהבה ושידחתי לחבר טוב שלי ישראלי, אישה בריטית, והיום הם נישואים וגרים בלונדון, והבחור הזה לא היה דרכון אירופאי, לא היה לו דרכון זר חוץ מהישראלי, אז הנה הוכחה שזה אפשרי. אני פשוט מציע, אל תזנחו את האהבה, תחפשו אהבה גם בישראל, כי האהבה יכולה להגיע כמובן מהארץ, וגם בחול כשאתם מבקרים אחרת, אתם תמצאו את עצמכם עם חתולה מפונקת כל החיים. זהו זה, אלה היו 3 הדרכים העיקריות להגירה, לימודים, עבודה ונישואים. ייתכן שיש עוד כמה דרכים, אבל הן לא רלוונטיות ל-99% מהאנשים, אז אין טעם לדבר עליהם יותר מדי, למשל, באמצעות השקעה, הקמת עסק, אבל פה צריך און של נניח 100,000 או 500,000, תלוי במדינה. יש עוד דרכים, אבל אלה 3 הדרכים המרכזיות. אתם תתמקדו באחת משני הדרכים, לימודים או עבודה. אם אתם רווקים, אולי תתאהבו, או אולי תתפתח מערכת יחסים שתוביל לנישואים במקום המגורים החדש, וזה אפשר לכם לחיות ללא הגבלה. אני רוצה רק להגיד שקראת הסוף, שכשאתם מאגרים, יש 2-3 משברים. והמשבר הראשון הוא בעצם לאחר החודשיים-3 הראשונים, כי הם החודשים הכי קשים, אתם בעצם צריכים למצוא דירה ועבודה ולפתוח חשבון בנק, וזה יכול להיות מסובך, ואתם לא יכולים לפתוח חשבון בנק לפני שיש לכם הוכחת כתובת, ואתם לא יכולים למצוא דירה לפני שיש לכם אולי חשבון בנק, וזה סוג של מעגל כזה. אז זה מייאש, אבל מכיוון שאתם רק הגעתם, יש לכם המון מוטיבציה, אז רוב האנשים מצליחים להתגבר על המשבר הראשון. המשבר השני מגיע אחרי 2-3. אחרי 2-3 אתם בעצם מגלים שלא הכל ורוד במדינה הזרה, והיו דברים די חביבים במדינת נעים, היו דברים שאהבתם בארץ ואין לכם אותם כאן. אבל אם אתם מצליחים להתגבר אחרי שני המשברים האלה, אז סביר להניח שאחרי 3-4-5 שנים אתם כבר תישארו פה לתקופה די ארוכה ואולי לכל החיים. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, יש הרבה מאוד מידע מפורט בנושא של הגירה. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ שכרגע היא מונה בסביבות 70 חברים, אז אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה, לשאול אנשים שאלות. ולסיום הפודקאסט, תרשו לי לשאול אתכם שאלה. מה הדבר הכי הכי חשוב שאת או אתה צריכים כדי להגר בהצלחה לחול? תחשבו לרגע. האם זה דרכון זר? לא ממש. לאחותי יש דרכון זר והיא לא עושה עם זה כלום. אולי כסף? גם לא, הרי יש מלא אנשים עשירים בישראל, הם תקועים בארץ. אז מה הדבר הכי חשוב? והתשובה המנצחת היא הפילוסופיה שלכם, ממש פשוט. הפילוסופיה שלך היא זו שתוביל אותך להצלחה או לכישלון. לא הדרכון הזר ולא כמות הכסף שיש לך בבנק, אלו החיים שלך. אלו החיים שלך ששייכים לך ולא לאף אחד אחר. כי יש לך חירות לסלול את הדרך של חייך. חיים של הגשמה עצמית והצלחה. כל מה שתשיג יהיה שייך לך. לאף אחד אין שום זכות מוסרית לקחת ממך את הקניין שלך. המטרה שלך למצות את חייך עד למקסימום, להשיג את המטרות שלך ולרדוף אחר העושר האישי שלך בכל מדינה שתבחר. אתה יכול לעשות את זה, אני עשיתי את זה. אתה עכשיו חייב את זה לעצמך. אתה יכול להגיר, להשאיר את הספקות והחששות מאחוריך, לפרוח ולסגשג. אין ממה לפחד, המציאות תדריך אותך. קח עיניך ותלמד, אתה תהיה בסדר, אתה תמצא את התשובות. קח יוזמה וסמוך על עצמך, כי אין ממה לפחד, אלו החיים שלך, כי אין שום סיבה לפחד. There's nothing to be afraid of. Virtual reality will rehabilitate your mind and eventually your body. You'll be alright, I promise.
Just concentrate. Trust me a second.